אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
היום נדבר על הטכנולוגיה שגונבת את ההצגה באולימפיאדת החורף בסין, על הצרות של מטה שמאיימות על העתיד שלה, וגם על האוכל הטעים שאתם יכולים לאכול בסימס. קדימה, בואו נעשה רפרש. אז מה נשמע יובל?
בסדר גמור. את זוכרת שבפרק שעבר דיברנו על איך משקפי מציאות מדומה גורמות למשתמשים להתנתק מהסביבה הפיזית שלהם ולהיפצע, ואחרי זה להעלות סרטונים לרדיט.
איך יש כוח.
כן. אז בדיוק השבוע דיווחה חברת הביטוח הגדולה בבריטניה, אביבה, על זינוק של 31% בתביעות על תחולה שקשורות למשקפי מציאות מדומה. הפריט שנפגע הכי הרבה, מסתבר, זה מסך הטלוויזיה שסופג לא מעט חבטות. למשל, משתמש אחד השליך שלט לעבר הטלוויזיה כאשר זומבי הפתיע אותו במהלך משחק. מעניין, נכון?
אני פשוט המומה לרגע, קשה לי להגיב לזה.
כן, אז משקפי מציאות מדומה היו בין המתנות הפופולריות ביותר בחג המולד האחרון, והערכה היא שמספר התאונות וגם התביעות יגדל משמעותית השנה.
מתנה פלוס תאונה.
כן.
זה כנראה פחות יתפוס הפרסומת הזאת. שמעת על מחאת נהגי המסעיות בקנדה?
לא, אבל אני בטוח שתספרי לי בדיוק מה קרה שם.
אז אני מודה שאני לא מבינה עד הסוף את הסיפור הזה. אני יודעת שיש שם מחאה מאוד שנויה במחלוקת של נהגי המסעיות, שבעצם מעבירים סחורות עובדים על הגבול של בין קנדה לארצות הברית, והם מוחים על חובת החיסונים שהממשלה הטילה עליהם, ובכלל על הגבלות הקורונה במדינה. עד כאן נושא פוליטי, בריאותי, איך שתרצה לקרוא לזה. הפן הטכנולוגי נכנס בעצם כשמארגני המחאה האלה פונים לפלטפורמת GoFundMe, בטח שמעת עליה, פלטפורמה לגיוס תרומות, והם מצליחים לגייס לא פחות $8 מיליון בעצם למען המטרה שלהם.
לא מעט.
ואז GoFundMe מחליטים שהם לא מוכנים להעביר את הכסף הזה למטרה הזאת, כי הם מאמינים שזאת מחאה אלימה. ופשוט אומרים, אוקיי, אנחנו, יש עד תאריך מסוים מי שרוצה לבקש החזר, ומי שלא יספיק, אנחנו נבחר למי לתרום את הכסף שאתם בעצם תרמתם למטרה הזאת, ביחד עם מארגני המחאה. זה צעד מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה. הם כבר חזרו בהם מאז ואמרו שהם פשוט יזכו אוטומטית את כל מי שתרם, אבל בינתיים בארצות הברית כבר 4 מדינות התחילו לנהל חקירה נגד הפלטפורמה, גם בטענות של השתקת חופש הביטוי, וגם בטענות של הונאת התורמים.
כן, האמת שזה מדהים לחשוב כמה נושא, כמו הקורונה שאמור להיות לכאורה בקונצנזוס, קוראים לכל כך הרבה פילוג, ואנחנו רואים את זה בפלטפורמות כמו פייסבוק וטוויטר, ועכשיו ספוטיפיי, ועכשיו GoFundMe, זאת אומרת, בכל מקום זה באמת מעורר שערות כאלה שלא חשבנו שיכולות לקרות.
כן, וזה באמת נכנס לשאלות גדולות יותר על חופש הביטוי ועל כמה כוח צריך להיות באמת בידיים של הפלטפורמות הטכנולוגיות.
מי מחליט מה אסור ומה מותר להגיד? כן. זאת בעצם השאלה הכי גדולה והכי מעניינת לדעתי.
ופה זה אפילו מעבר לזה, זה גם כסף של אנשים שאתה תורם למטרה מסוימת ובאה הפלטפורמה הטכנולוגית ואומרת לך, לא, אנחנו נחליט בשבילך מה לעשות עם הכסף שהרווחת. אולימפיאדת החורף נערכת בימים אלו בסין, אבל יש כאלה שיגידו שאירוע הספורט קיבל השנה אלמנטים של מדע בדיוני. סין לא פספסה הזדמנות לנצל את אירוע הענק כדי לנסות שורה של טכנולוגיות עתידניות.
כן, אני חושב שאפשר להגיד שהשנה, טוב, אני לא כזה מבין בספורט, אבל אני חושב שמה שקורה מחוץ למגרש מעניין הרבה יותר ממה שקורה על המגרש.
טוב, זה גם אולימפיאדת חורף בארץ, אנחנו אף פעם לא מתעניינים יותר מדי בענפים האלה.
כן, אני גם בקיץ לא מתעניין, אבל בסדר.
Shanghai shopping mall Luhong is testing out China's new digital currency. Paying with digital yuan feels similar to WeChat or Apple Pay. You use your mobile phone. But the digital yuan isn't a payment system, it's actual money. The digital yuan is issued by the
אז באמת אנחנו רואים קודם כל שסין מנצלת את האירוע הזה של האולימפיאדה בשביל לעשות ניסוי מאוד מאוד גדול במטבע הדיגיטלי שהיא מפתחת.
כן, בעצם כבר ב-2020 סין החלה לערוך פיילוט של המטבע הדיגיטלי שלה שנקרא ECNY, ובינתיים, עד סוף 2021, נרשמו כ-260 מיליון אזרחים לאפליקציה, שדרכם יכולים לשלם, וזאת בעצם, זה בעצם ניסיון של סין להתחרות בשירותים כמו וויצ'ט פיי ואלי פיי, של ענקיות אליבאבא וטנסנט, שבעצם הענקים הדיגיטליים שלהם שולטים בשוק בסין.
כן, זה מאוד מאוד פופולרי בסין, באמת לשלם באמצעות האפליקציות האלה, וויצ'ט שהיא בכלל, זה נקרא סוג של סופר אפליקציה, פה אנחנו פחות מכירים את זה, אבל זה גם אפליקציית צ'אט וגם אפליקציית תשלומים, ויש לה המון שימושים. אני זוכרת אפילו כתבות שקראתי לפני כמה שנים על זה שבאמת יש מקומות שבכלל כבר לא מאפשרים לשלם במזומן בסין, והרגולטורים התערבו כי זה מפלה לרעה מבוגרים, זאת אומרת באמת זה הגיע שם לפופולריות עצומה, מזומן מאוד מאוד נדיר שם.
כן, ועכשיו סין, השלטון בסין רוצה להחזיר לעצמו את השליטה בתשלומים, אז הם השיקו אפליקציה ומטבע דיגיטלית שנקראים ECNY, ובעצם האולימפיאדה הזאת בבייג'ינג, זה הפעם הראשונה שהמוצר החדש הזה נחשף בפני מבקרים מבחוץ.
כן, יש לזה גם את היתרון שבאמת בגלל הקורונה, אז כל האזור של הכפר האולימפי הוא מאוד מבודד, בעצם אין יוצא ואין בא, וזה מין בועה כזאת שמתנהלת בפני עצמה בתוך העיר, אז מאוד פשוט נראה לי לעקוב אחרי כל מה שקורה שם, ובאמת לראות את איך הניסוי הזה מתפתח בסוג של סביבה מבוקרת.
כן, באמת צריך להגיד שעד עכשיו לויזה הייתה בלעדיות על התשלומים באולימפיאדה. ניתן היה באירועים אולימפיים לשלם רק באמצעות ויזה, כרטיס ויזה, או באמצעות מזומן.
כן, אני נותנת חסות בעצם לאירועים האולימפיים, וככה היא זכתה בבלעדיות הזאת.
כן, והשנה בפעם הראשונה נוספה אופציה נוספת, המטבע הדיגיטלי הזה של סין, ומסתבר שלא מעט אנשים מעדיפים באמת להשתמש באופציה הזאת, כי זה גם ארנק דיגיטלי, אפשר גם להטעין כרטיס פיזי במטבע הזה, והיתרון למי שבא מחול זה שאין עמלות, אתה לא צריך לשלם עמלה לחברת האשראי שלך.
כן, בוול סטריט ג'ורנל פורסם שביום שישי שעבר, אחרי טקס הפתיחה של האולימפיאדה, היו באמת יותר עסקאות שנעשו במטבע הדיגיטלי מאשר דרך ויזה, באותן חנויות שנמצאות באצטדיון איפה שקרה הטקס הזה, והן מוכרות בין אם זה מזון או קפה או מרצ'נדייז של האירוע.
כן, אגב, מה שמעניין זה שוויזה די שותקת על כל העניין הזה, כנראה הם מפחדים להסתבך עם השלטונות בסין, אז הם לא אומרים שום דבר על זה שככה לקחו להם את הבלעדיות.
כן, מוטיב שאנחנו מכירים מחברות מסחריות שלא רוצות להסתבך עם הסינים.
כן.
וסין באמת זה נראה שהיא לא חסכה באמצעים בשביל להצליח לקדם את הניסוי הזה שלה. בין היתר פורסם שמשתמשים שהוציאו סכומים מסוימים באותו מטבע דיגיטלי, יכלו לקבל בתמורה כל מיני גאדג'טים, כמו למשל מכשיר לביש שמוטען בעוד מהמטבעות האלה.
עוד משהו שאנחנו רואים באולימפיאדה הזאת זה רובוטים. בעצם המון רובוטים.
We have more than 10 smart catering equipment, including we see the automatic fried walk, the sky track, burger machine, as well as the bartender. Yeah.
I think the robot is brilliant. It does an excellent job and it made a really good drink.
בבועה האולימפית בבייג'ינג, רובוטים מכינים קפה, מערבבים קוקטיילים, מתגנים צ'יפס, מכינים נודלס, הם עושים רום סרוויס ומביאים אוכל לחדרים. פחי המחזור שם הם בעצם רובוטים, הרובוטים שם מרססים חומר חיטוי במלונות.
מודדים חום.
כן, ובאחת הקפיטריות שם המזון מוגש לאורחים באמצעות רובוטים שנעים באמצעות מסילות על התקרה, ואז הם פשוט יורדים למטה עד לשולחן הרלוונטי, ומשם אפשר לאסוף את המנה שהזמנת.
כן, אני ראיתי סרטונים של זה, זה נראה מטורף, זה קצת דומה לזרועות האלה שאנחנו זוכרים מפעם מכונות משחקים האלה, שאתה מנסה לתפוס את הדובים, אז אתה מבין למה כן. אני מתכוונת? אז זה נראה משהו כזה שבאמת בא מהתקרה, ופשוט מנחית לך את הקופסה עם האוכל על השולחן. זה די מטורף.
אני חושב שזה ממש, מי שמגיע לשם, זה בטח נראה לו כמו זה סרט מדע בדיוני. ובעצם מה שעומד מאחורי זה באופן רשמי, זה באמת הניסיון של סין להפחית את ההדבקה בקורונה. עדיף שכמה שפחות אנשים ייגעו באוכל.
כן, אגב, גם את המטבע הדיגיטלי ניסתה לשווק בתואנה הזאת, שככה יש פחות מגע ופחות הדבקות.
כן, נכון. ומצד שני, אבל גם סין רוצה להציג את עצמה כאיזו מעצמה טכנולוגית בפני האורחים המערבים שהתכבדו ובאו למדינה. וצריך באמת להגיד שאם פעם התייחסנו לסין כאיזו מדינה שמזייפת ומחכה מותגים מהמערב, זה כבר לא ממש המצב. סין היא בהחלט מעצמה טכנולוגית. ראינו את וואוי שיצרה סמארטפונים שנחשבו לחוד החנית של עולם הטלפונים עד שטראמפ גזר את דינה. אנחנו רואים את DJI, שזאת יצרנית הרחפנים שנחשבת למובילה בעולם, רובוטים שמיוצרים בסין, אנחנו רואים אותם גם במשרדים בתל אביב, מנקים את הלובי, ואפילו מגישים אוכל במסעדות.
וכמובן טיק טוק שכובשת בסערה את העולם בזכות מנגנון הבינה המלאכותית המאוד מוצלח של האלגוריתם ההמלצות המפורסם.
כן, שנחשב לרוטב הסודי של טיק טוק. אז באמת, לסין יש במה להשוויץ, אני חושב.
אני חושבת שגם באמת, כמו שאמרתי, שהבועה האולימפית הזאת זה מקום טוב לניסוי במטבע הדיגיטלי, גם באמת רובוטים, אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים בתוכנית פה על שימוש ברובוטים בכלל ולהגשת אוכל גם. אני חושבת שזה באמת סוג האירועים שבהם זה מאוד משתלם לעשות משהו כזה, כי בסוף יש לך איזשהו תפריט מאוד מסוים, יש מקומות מסוימים שהאורחים יושבים בהם, וזה נראה לי מאוד קל לתפעל את זה, כי זה מאוד מאוד רפטטיבי. זה לא כמו לקחת רובוט הביתה, אבל לצפות שהוא ילמד כל מיני משימות מגוונות.
נכון, בעצם רובוטים עושים עבודה טובה כשהם באותו מקום ועושים אותה משימה, כשהרובוט צריך לטגן צ'יפס, והוא יודע בדיוק איפה המגירה של הצ'יפס ואיפה השמן החם, הוא יעשה את זה בקלות. אבל אם תביא אותו למקום אחר, הוא לא ידע איפה הוא נמצא בכלל.
למרות שמצד שני, גם ראינו שהרובוט הזה שמטגן צ'יפס קצת עשה פדיחות.
כן, נכון. אז באמת, אחד העיתונאים כבר פרסם תיעוד של רובוט מתבטל בזמן שהוא בכלל אמור לתגן לו צ'יפס. אז מסתבר שזה לא תמיד עובד. עיתונאית אחרת פרסמה בטוויטר סרטון של רובוט שמשקשק קוקטייל. היא אמרה, זה לא בדיוק תום קרוז בסרט קוקטייל, אבל זה בכל זאת היה משקה הגון, כמו שהיא כתבה. אני דווקא אהבתי את התנועות שלו בזמן השקשוק, זה נראה די מגניב לדעתי.
לשקשק קוקטייל זה מאוד קר בידיים, אגב, כשבני אדם עושים את זה, אז אולי זה פתרון נחמד. גם אומרים שהוא מכין את הקוקטיילים תוך 90 שניות, שזה זמן לא רע בכלל.
נחמד. ואגב, ראינו גם בישראל את הסטארט-אפ הייפר פוד רובוטיקס, שמפתח סניפים אוטונומיים של רשתות מזון מהיר. הסניף הראשון באמת הם ייצרו לפיצה הט, וזה באמת עובד כשהוא יודע בדיוק איזה פיצה הוא צריך להכין ומאיזה מגירה הוא צריך להכין להוציא את הזיתים או את הפטריות או את הבצק. זה בדיוק הסיטואציות שהרובוטים עושים בהם עבודה טובה.
עוד משהו מעניין בפן הטכנולוגי שראינו באולימפיאדה הזאת, זה דמות וירטואלית, בית היוצר של אליבאבא, ענקית הטכנולוגיה הסינית. זאת בעצם משפיענית וירטואלית בשם דונג דונג, שהפירוש של זה בסינית זה חורף, והיא בעצם דמות שכביכול אישה בת 22, שאוהבת ספורט חורפי, מופיעה בלייבסטרימים כל ערב בשירות לייב של אליבאבא במשך שעות, ורוקדת שם, מספרת פרטי מידע על האולימפיאדה, וכמובן מקדמת מרצ'נדייז. חנות האולימפיאדה הרשמית היא בפלטפורמה של אליבאבא, וככה היא משכנעת אנשים כנראה לקנות.
הלו, דאג'ה חאו, וושי דונג דונג, ג'ינטיין דונג דונג דג'יבוג'יין קאי בולה.
כן, בעצם מדובר בדמות מבוססת בינה מלאכותית שיכולה לנהל שיחה. ראינו פיתוח דומה של NVIDIA בשנה שעברה, אבטרים כאלה שיכולים לזהות אותך, לראות איך אתה מדבר, מה אתה רוצה מהם, לענות לך. זה כנראה שהעולם הולך לכיוון הזה.
אגב, מדובר באמת בטרנד סיני, זאת אומרת, אליבאבא באמת לא המציאו פה שום דבר, של באמת משפיענים וירטואליים שכאלה, וערך השוק מוערך בכמעט מיליארד דולר, שזה די מטורף.
אפשר להגיד שבפעם הראשונה יש לי חשק לנסוע בעצמי לאולימפיאדה.
אגב, פן פחות מחמיא של השימוש בטכנולוגיה כחלק מהאולימפיאדה בסין. ראינו לאחרונה בדיווח על קמפיין צנזורה של האינטרנט, שבעצם אנחנו יודעים שהאינטרנט בסין הוא באופן כללי מאוד מצונזר ומבוקר, אבל היה איזה קמפיין חדש שבעצם זה נעשה ביתר סט לקראת האולימפיאדה, מתוך איזשהו ניסיון באמת להשפיע על דעת הקהל העולמית, ובמסגרתו הוסרו כל מיני תכנים, כולל אפליקציית העיקרויות ללהט"בים גריינדר.
זה הצד הפחות נחמד של סין, אפשר לומר. מזמן לא דיברנו על מטה, נכון?
כן, ממש התגעגעתי.
כן, אז משהו ממש רע עובר על האימפריה של צוקרברג מאז שפרסמה את הדוחות הכספיים שלה בתחילת החודש. המניה צנחה ב-26% ביום שלאחר מכן, ונכון לרגע זה, פחות או יותר שבועיים אחרי, היא לא ממש מצליחה להתאושש.
Well, shares in Facebook owner Meta plunged by around 20% in after-hour trading, on Wednesday, knocking a massive $200 billion off the company's value.
כן, אז הירידה הזאת של 26% ביום מחקה $251 מיליארד מערך השוק של החברה, שזה מטורף. זאת הצניחה החדה ביותר בתולדות שוק ההון. זה בטח לא סוג ההישגים שבאמת רצו להתפאר בהם.
כן, ומרק צוקרברג אגב איבד משהו כמו 30 מיליארד מעונו האישי, $30 מיליארד. לא נחמד. אז מה בעצם קרה שם? אז קודם כל גילינו שמספר המשתמשים היומיים בפייסבוק בפעם הראשונה ירד. אמנם זה לא ירידה משמעותית, אבל בהחלט לא סימן מבשר טובות. בנוסף, מטה דיווחה שהכנסות ברבעון הנוכחי יהיו נמוכות יותר ב-$2 מיליארד מהתחזיות, שזה נובע בין היתר בגלל הירידה בהכנסות מפרסום. וגם החברה אומרת שהמנגנון של אפל למניעת מעקב, App Tracking Transparency, שבעצם מאלץ את השירותים, את האפליקציות, לבקש הסכמה למעקב אחרי הפעילות שלהם ברשת, זה יגרום לאובדן של הכנסות של $10 מיליארד ב-2022. ולכל זה אפשר להוסיף את התחרות הקשה עם טיק טוק, שממשיכה לצמוח במהירות.
כן, אז אני חושבת שבנושא של המשתמשים, זה בעצם לא משהו שהוא לגמרי חדש לנו. אנחנו ידענו של פייסבוק באמת יש בעיה לצמוח במשתמשים, בעיקר בקרב משתמשים צעירים. זה עוד לא התבטא באמת בנתונים שלה, כמו שזה מתבטא עכשיו, אבל אנחנו יודעים באמת שכבר תקופה יש תחרות קשה מטיק טוק על לב הצעירים. אנחנו יודעים את זה מהמסמכים הפנימיים שהמדליפה פרנסיס הוגן פרסמה, שבעצם מראים עד כמה נאבקים שם למשוך צעירים לפלטפורמה, ועושים כל מיני מחקרים בשביל להבין איך לפתח בצורה שתמשוך צעירים וכולי. אנחנו יודעים את זה מכל מיני ניתוחים חיצוניים שמתפרסמים, שמשווים את מספר ההורדות ומספר המשתמשים בכל מיני אפליקציות, ואנחנו רואים שלפייסבוק יש בעיה לעומת טיק טוק. ולפני כמה חודשים צוקרברג עצמו הכריז שהחברה הולכת להתמקד בלהביא משתמשים צעירים, והולכת לנסות שורה של צעדים בשביל זה, כי זה מאוד חשוב לה בשביל להמשיך להתקיים בעצם.
כן, צריך להגיד את האמת, פייסבוק ואינסטגרם הם אפליקציות עתיקות ולא ממש מגניבות. זאת אומרת, הדור הצעיר, אני רואה את זה גם כשאני מדבר עם ילדים, הם לא יודעים מה זה פייסבוק, הם בקושי יודעים מה זה אינסטגרם, אבל תגיד להם טיק טוק והם יצרכו משמחה, הם אפילו לא יודעים בדיוק מה זה לפעמים, אבל אני מדבר עכשיו על ילדים קטנים יחסית, אבל זאת אומרת, הדור הצעיר, טיק טוק בשבילו...
זה המקום המגניב.
כן, זה המקום המגניב, שם הם מתחילים טרנדים אמיתיים, שם המשפיענים המגניבים, וזה גם המקום שהמפרסמים מעדיפים לשים בו את הכסף שלהם.
ואנחנו גם רואים לאחרונה באמת שפייסבוק מנסה להידמות לטיק טוק כחלק מהתחרות הזאת.
כן, בעצם היא השיקה מוצר שנקרא רילס, שזה בעצם חיקוי של טיק טוק, סרטונים קצרים שבהם עושים ליפסינק או רוקדים לצלילי איזה שיר ידוע.
בתוך אינסטגרם.
כן, בתוך אינסטגרם. אגב, אני חושב שהוא קיים גם בתוך פייסבוק. ופייסבוק, מטה, מקווה שזה המוצר שיחזיר לה את ההובלה. מצד שני, בינתיים הוא לא צומח בקצב מהיר מספיק, והוא לא מכניס מספיק כסף מפרסומות, אז מטה בבעיה.
והצד השני באמת של העניין הזה, זה כמו שציינת, שינויים של אפל. אפל ופייסבוק, מטה, יש להם יריבות ארוכת שנים שאנחנו יודעים, ומה שעומד בלב שלה זה באמת הנושא הזה של הפרטיות, שתמיד אפל על דגלן חרות נושא הפרטיות וההגנה על המשתמשים, והם תמיד מבקרים את מטה על המודל הכלכלי שלהם, שבעצם סובב סביב איסוף מידע על המשתמשים, ומטה מצידה מבקרים את אפל על זה שהמוצרים שלהם מאוד יקרים, ושהם רוצים להגיע לכולם, ובשביל להגיע לכולם אתה צריך לפרסם פרסומות, ובשביל שהפרסומות יהיו טובות אתה צריך לאסוף נתונים, לפחות לטענתם. ולאחרונה אפל באמת הכניסה את השינויים האלה, שדורשים מחברות לבקש ממשתמשים רשות באופן אקטיבי כדי לאסוף עליהם מידע. וזה בעצם באמת הפך את זה לקשה יותר להציג פרסום מותאם אישית, והחברה צופה שזה יעלה לה לא פחות $10 מיליארד מסך ההכנסות שלה ב-2022.
כן, תרשי לי רק קצת לפקפק במניעים של אפל, אמנם החברה תמיד טוענת שהיא חרתה על דגלה את נושא הפרטיות, אבל היא גם אוהבת קצת להכניס למתחרות שלה אם היא יכולה. לא בטוח שזה באמת אלטרואיזם מצידו של טים קוק. ובואי נדבר רגע על האימור של מטה על המטאוורס. בעצם החברה מתכוונת להשקיע כ$10 מיליארד בשנה על מנת לבנות את המטאוורס, אבל אנחנו נדע עם ההשקעה הזאת השתלמה רק בעוד לא מעט שנים.
נכון, ואני חושבת שזה היה כבר מההתחלה, כשהם התחילו לדבר על השינוי חזון הזה, ואנחנו לא רוצים יותר שיכירו אותנו כחברה של רשתות חברתיות, אלא כחברת מטאברס. ראינו שמאחורי זה, בין היתר מה שעומד, זה באמת הבעיה שלהם להמשיך לצמוח כחברה של רשתות חברתיות, כי הם הגיעו לאיזה גודל שמאוד קשה להמשיך לצמוח ממנו, ולהמשיך למשוך משתמשים חדשים.
בעצם הבעיה היא כזאת, זאת אומרת, המוצרים הקיימים של מטא, הם דוחים, ומצד שני המוצר העתידי שלה, שבאמת אמור להכניס לה המון כסף, הוא מאוד רחוק. זאת אומרת, אז השאלה, מה יקרה בינתיים? האם בכלל יהיה לה את המשאבים לבנות את המטאברס, אם לא יהיו לה את ההכנסות שהיא כל כך צריכה מפייסבוק ומאינסטגרם?
כמה אמון המשקיעים ייתנו בה באמת לטווח ארוך כל כך?
כן, ובינתיים נקודת האור היחידה, אני חושב שזה כסדת המציאות המדומה, קווסט 2, שזה באמת להיט אדיר, לפי הערכות היא נמכרה ביותר מ-10 מיליון יחידות מאז שהושקע לפני כשנתיים, באמת כסדת המציאות המדומה הכי פופולרית אי פעם, וזאת בניגוד לפלטפורמות שמטה מנסה להשיק, Horizon Worlds, Horizon Rooms, הדברים האלה לא ראינו הוכחה שהדברים האלה באמת הפכו ללהיט, לעומת זאת המשתמשים מעדיפים פלטפורמות אחרות, שאנחנו מכירים כמו רובלוקס, פורטנייט וכולי.
שזה שוב, פלטפורמות שיותר מושכות צעירים.
כן.
שוב אותה בעיה.
בדיוק.
אני חושבת שגם בעניין הזה של החזון המטאוורס, זה מתקשר גם למה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, בעצם זה שהיא חיסלה את פרויקט המטבע הדיגיטלי שלה, שגם בלוקצ'יין כנראה יהיה חלק מהמטאוורס, בשביל להוכיח בעלות על מוצרים, וגם באמת צריך לנהל שם את כל המסחר של הסחורות הדיגיטליות, וזה גם יכולה להיות בעיה בשבילה שהיא יצאה מהעניין הזה של המטבע הדיגיטלי.
כן. אגב, אנקדוטה, שווי השוק של מטה צנח קצת מתחת ל-600 מיליארד דולר, שזה ממש במקרה הרף שקבע בית הנבחרים כדי להגדיר ענקי טכנולוגיה שתהיה כפופה לשורה של הצעות חוק חדשות למניעת פגיעה בתחרות. אז אם מטה תישאר מתחת לרף הזה של 600 מיליארד דולר, היא תוכל לחמוק מהרגולציה החדשה בוושינגטון, שמתחרות כמו אפל, גוגל, מייקרוסופט ואמזון יהיו כפופות לה. מצד שני, ספק אם היא באמת רוצה את זה.
אולי יש פה קונספירציה שלמה של לאבד דרך שוק בכוונה בשביל להימנע מרגולציה. סתם, אני צוחקת כמובן. לא יודעת, יכול להיות שהמחוקקים יקבעו הגדרה חדשה, וגם צריך לראות בכלל שההצעות חוק האלה יצליחו לעבור. עוד משהו מעניין לדעתי זה שכרגע באמת אחרי שהיא איבדה משווי השוק שלה את הסכומים האלה, בעצם היא נמצאת ראש בראש עם NVIDIA על המקום השביעי והשמיני של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, וזה מעניין כי שתיהן גם מתחרות על בניית המטאוורס העתידי.
כן, אגב, וגם טסלה שווה היום יותר ממטה. אז אולי צריך להגדיר מחדש את מפת ענקיות הטכנולוגיה. אולי מטה היא כבר לא ענקית טכנולוגיה?
או שנחכה רבעון אחד ונראה מה קורה.
כן, יכול להיות שאנחנו קצת ממהרים מדי, אבל באמת השאלה הגדולה היא האם מטה תתאושש מהמפלה הזאת או שלא?
אין ספק שהמלחמה על הצעירים זה משהו שמאוד מאוד חשוב לאסטרטגית, ונראה באמת אם היא תצליח להביא אותם אליה מחדש. תגיד, יובל, מתי לאחרונה שיחקת בסימס?
וואו, האמת שאני לא חושב שאי פעם שיחקתי בסימס, אבל בטח שלא שמעתי על המשחק הזה מאז שנות ה-2000 המוקדמות.
וואלה, אף פעם לא שיחקת?
לא.
טוב. אני גם, אני חושבת שלא שיחקתי בזה אולי 20 שנה. בפעם האחרונה זה היה בגרסה מאוד מאוד פרימיטיבית שלו. אבל הסימס היא עדיין אחת מסדרות המשחקים המצליחות בעולם, ובמהלך הקורונה היא רק עלתה בפופולריות שלה. באמת, המשחק שהוא בין 22, לא פחות. ולאחרונה התקלתי בכתבה מאוד מעניינת בניו יורק טיימס, שמדברת על איך זה הפך לסוג של פלטפורמה שדרכה אנשים מתנסים בכל מיני סוגים של מאכלים מסביב לעולם.
כן, הכותרת אני חושב היא, סימס הפך למקום שהכי מרגש לאכול בו באינטרנט.
In the Sims 4 Dine Out Game Pack, you can build, own, and run a restaurant. Hire the staff, create the perfect menu, and strive to keep diners happy while staying profitable and popular.
כן, לחוות אוכל באינטרנט,
כן,
משהו כזה.
אנחנו, כן, כי אנחנו לא באמת יכולים לאכול באינטרנט, ככל הידוע לי. את מכירה איזה פטנט חדש?
וולט.
אוקיי. לא חשבתי על זה. חוש הטעם שלנו אין לו משמעות במרחב הדיגיטלי, וגם חוש הריח בניגוד לחוש הראייה וחוש השמיעה, וחוש המישוש שאנחנו יודעים שכבר עובדים על כל מיני פתרונות, כמו הכפפה הזאת שמטה עובדת עליה כדי להעביר לנו תחושות במטאוורס, אבל חוש הטעם וחוש הריח לא רלוונטיים במרחב הזה.
אני חושבת שהם רלוונטיים במובן של לגרות אותם. אם פעם אנשים היו צופים בתוכניות בישול, אז כבר הרבה מאוד זמן שהאינסטגרם מלא בתמונות של אוכל, והטיק טוק במתכונים וכולי. ולפעמים נראה לי שזה נחמד לצפות בזה, גם אם אתה לא באמת הולך ומכין את ההוגה הזאת אחר כך.
אוקיי.
אז מסתבר שגם הסימס הוא חלק מחוויית האוכל האינטרנטית הזאת, ושחקנים באמת מבשלים את האוכל שלהם, לומדים על כל מיני דרכים שונות שבהם אנשים חווים אוכל, כמו שאמרנו, אפילו מגדלים מצרכים בשביל לבשל, וזאת באמת דרך ללמוד על מטבחים שונים בעולם. לא פחות מ-300 מנות שונות יש במשחק שאפשר לבשל או לאכול. ואם פעם באמת הרעיון היה מאוד בסיסי, רק לספק את הרעב של הדמויות כחלק באמת מהסימולציה הזאת של חיים אמיתיים, מסתבר שמאז שנת 2014 האפשרויות של מה שאפשר לעשות עם אוכל במשחק רק הלכו והתרחבו.
נכון, אפשר, אני מבין, לקחת את האבטרים האלה לדוכני אוכל, להתנסות במאכלים חדשים, ללמוד איך אוכלים חריף או איך אוכלים מקלות אכילה, ובסוף גם להכין את המאכלים האלה בעצמך. אפילו אפשר לבחור בתעשיית המזון כקריירה. אתה יכול להחליט שהדמויות שלך יתחילו לעבוד במסעדה, אולי כשותפי כלים, אולי כטבחים, ואתה גם יכול להחליט שהסים הפרטי שלך יהיה פודי, שנהנה לבשל לחברים ולהזמין אוכל הביתה.
כן, אתה גם יכול להחליט שהוא יהיה צמחוני או רגיש לגלוטן, זה ממש נהיה חלק מהאפשרויות להגדיר את הדמות. ובאמת יש הרבה מחשבה גם מאחורי האוכל במשחק. זאת אומרת, התיאורים של אופן ההכנה של מנות והתרבויות שהם באו מהם, באמת מנסים שזה יהיה כמה שיותר מדויק ומעמיק. ויש אפילו עניין שבאמת מנסים להשתמש באוכל כדרך לתת ייצוג רחב יותר לשחקנים. ככה שלמשל, אם אני מתחברת ומשחקת מהודו, אז לא יהיה לי אפשרות לאכול רק מאכלים אמריקאים, אלא גם מאכלים שיותר מייצגים את התרבות שלי.
כן. אגב, הבנתי שיש גם משתמשים שממש מפתחים בעצמה מנות, שאחרי זה אפשר להוריד מהאינטרנט ולהוסיף אצלך במשחק, שזה גם מגניב.
כן. זה מעניין. אני חושבת שאנשים גם באמת משתמשים בזה כדרך באמת להגשים כל מיני פנטזיות, או לחיות בכל מיני צורות שאתה לא בכך תקיים במציאות, כמו למשל לגדל תרנגולות בחצר. כן. לא בטוח שתעשה את זה, אבל אולי הדמות שלך בסימס יכולה כן. לעשות את זה.
או אם אתה לא יכול לנסוע לאודו ולאכול צ'יקן טיקה, אתה יכול לפחות לעשות את זה בסימס, נכון?
כן, ואני חושבת שזה באמת מעלה את השאלה של איך תהיה חוויית האוכל במטאברס, כי כמו שאתה אומר, חוש הטעם והריח הם כנראה יהיו פחות רלוונטיים, אבל אולי באמת כל העניין הזה של אוכל כחוויה וכהתנסות עדיין יהיה משהו שיבוא לידי ביטוי גם שם.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרנו בוויינט, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. נתראה בפרק הבא.